מאוד המחבר למושג פוסט מודרני כזה, שברגע שיש לי מילים ממש לא אכפת לי מה המחבר רצה, הוא לא מעניין אותי יותר. אני עכשיו אעשה עם המילים שלו מה שאני רוצה, בסדר? אני אשחק איתה ולא יודע מה אכפת לי מי המחבר. לא, בתנ"ך זה לא כך, אנחנו אומרים לעולם כל האומר שמועה יראה את בעל השמועה אל מול עיניו. אז התורה רוצה להעביר לנו מידע. איך התורה עשה את זה? עם מילים. אלוקים רצה להעביר לנו, מה רוצה להעביר לנו? את התורה. במקום להעביר לנו את התורה, מה נתן לנו? מילים. מילים זה לא תורה, נכון? מילים זה המילים של התורה, בתרזכר הזאת, נכון? לתורה יש מילים, לתורה יש פסוקים, התורה זה לא המילים. יש לתורה מילים, נכון? כמו שלך יש אף, את לא אף שלך. לך יש אף. לא, יש הזדהות מלאה בינך לבין האף שלך, אני מניח. לא רוצה לקבל מכה באף. קבל מכה באף, תגידי, קיבלתי מכה, לא תגידי, האף שלי קיבל מכה. אבל את מבינה שהאף הוא ביטוי למשהו הרבה יותר עליון. אף, זה יותר עמוקי מאף, נכון? נפש, לך יש נפש, לך יש רוח. לך יש נשמה. מי זה את שיש לך נשמה? יש לך רוח, יש לך... זה יותר ויותר ויותר פנימי. ואנחנו עוברים רגע למילים. איך בנוי הסיפור התנכי, הסיפור המקראי, הייתי אומר, אבל זה נשמע קצת אקדמי, אז אני לא אגיד את זה. אני אגיד את זה, מה אכפת איך זה נשמע. איך בנוי הסיפור המקראי? את לוקחים מילים ודרכם מעבירים מידע, מעבירים מסר. ואני חושב שהסיפור המקראי בנוי בצורה מאוד מאוד שונה מסיפור רגיל, שאנחנו יודעים את זה. אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו מפספסים הרבה פעמים, ואנחנו לא מבינים מה כתוב שם באמת. כתוב שספתותיו של צדיק דוברות בקבר, שמי שלומד דבר תורה של צדיק, הספתותיו דוברות בקבר. מה הכוונה? אגורה בעולך עולמים, יש כזה פסוקים, אגורה בעולך עולמים. מה זה בעולמים? שאני אחיה, כך אומר דוד, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. מתי אני אחיה בעולם הזה? הוא כבר בעולם הבא, איך? כשלומדים את דברי התורה שלי, אז אני חי בעולם הזה. אני חי גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. מה הכוונה שלומדים? למה מי שלומד דברי התורה האלה הוא חי גם בעולם הזה, גם בעולם הבא? הוא נביא, הוא אדם צדיק מאוד וקדוש מאוד, אבל נביא הוא גם אומן גדול מאוד, נביא שכותב. התנ"ך הוא לא ארוך, וכל פרשה בו היא פרשה. אז איך הנביא משתמש במילים, אני חושב, שככה צריך להסתכל בהם. אז אני אגיד דברים שיראו לכם קצת מוזרים בהתחלה, אבל בהמשך הם... לפי דעתי התקבלו על דעתכם. מילים יש להם יכולת טכנית מאוד מאוד מוגבלת. למשל, אני עכשיו רואה הרבה בנות, נכון? האם אני אתאר את זה, אני אגיד קודם כל ראיתי אותך ואחרי זה ראיתי אותך, גם בלי להזיז את הראש. אני ראיתי את הבנות וראיתי את הדלת וראיתי את השעון וראיתי את הפלורוסנטים וראיתי את הזהו, והיה שקט והיה חם. אני מתאר את זה לא בבת אחת, אני רואה בבת אחת, ואני מתאר את הדברים לא בבת אחת, נכון? אי אפשר לכתוב בבת אחת. אם תכתבי את כל המילים בבת אחת, יצא לך גוש כזה שחור, לא תבין מה קורה. את מתארת חוויה שקורית אחת בבת אחת, סימולטנית, כי משתמש במילים, זה יוצא אחד אחרי השם, נכון? כאב לי הרגל וכאב לי גם הראש. מה היה קודם? ביחד כאב לי, יודע מה? עוד שקודם, זה קורה ביחד. כשאני משתמש במילים, מה זה מילים? מילים, זה מילים אני מדבר אותם, מי שומע, שומע. ומה זה כתב? כתב זה היכולת שלי לדבר גם עם מי שלא נמצא לידי. אני יכול לדבר עם מי שיקרא את המכתב הזאת, אני יכול לדבר עם מי שחי עוד 1,000 שנה. זו שיחה לא דו-שיחה, זו שיחה זה להעביר, אני חושב, מרגיש, קורה לי משהו, אני מעביר את זה במילים. כשאת מקבלת מילים, אז כדאי. לא להיות פוסט-מודרנית ולהרוג את המחבר. אלא כדאי, כמה זה חשוב לך. כדאי לך לקחת את המילים ולנסות לקלף את המילים, לנסות לחדור דרך המילים לראש של מי שדיבר איתך. שאלה איזה מילים, שמי מדבר. אנשים שחושבים לפני שהם מדברים, לא חושבים. ככל שאדם פחות מקפיד על המילים שלו, כך פחות יש למה להתעמק בדברים שלו. כמו שמדובר באירוע יותר משמעותי, ככה יש לי יותר מוטיבציה וחשק להשקיע במילים שלו. אז במילים של התורה, מי מדבר איתנו במילים של התורה? השם, נכון? ויאמר השם למשה לאמור. אז השם רוצה להגיד לך משהו. אז עם ישראל, את, עם ישראל וכל הדורות, אנחנו רוצים, זה השאיפה, זה גם אפשרי במצבים מסוימים, לא רק לדעת מה אלוקים אמר לעשות, גם זה צריך מאוד מאוד לדייק, אלא אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? כתוב, על מי אב חרבה, על מי אבד הארץ, מכירו את הגמרא הזאת? לא? על עוזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה? יש, למדתם את זה בטח בכמה שיעורים. כן? יש פסוק בירמיהו, על מי אבדה הארץ דבר זה, זה פסוקים בירמיהו. דבר זה נשאל לחכמים ולא ידעו ולנביאים ולא ידעו, עד שאמר הקדוש ברוך הוא בעצמו, על עוזבם את תורתי. בסדר? כתוב הפסוקים, ולא שמעו בקולי, על עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, ולא הלכו בקולי, על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה ולא שמעו בקולי. אז גמר אומר, זה אותו דבר. עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, זה אותו דבר, להגיד שלוש פעמים אותו דבר, נכון? מה זה לעזוב תורה? עזבו זוק? מה זה לא לשמוע בקולי ומה זה לא ללכת בה, זה אותו דבר, נכון? ככה גמרא מקשה, זה אותו דבר, על זה חרבה. אז היא אומרת, לא, זה לא אותו דבר, שלא ברכו בתורה תחילה. מה שלא תורה מתחילה, בטח יעבירו לכם שיעור משנה, אז אני לא אכנס. אבל אני רוצה להבין את הגמרא קצת. הגמרא אומרת שלא ללכת בתורה ולא לשמוע בקולו, זה לא אותו דבר, נכון? מה ההבדל בין ללכת בתורה? איך בתורה? זה לקיים את מה שהתורה אומרת. לחיות לפי מה שהתורה אומרת. ומה זה לשמוע בקולי? אתם מסכימות, כדאי לכם, כשאתם לומדות תורה, לומדות תנ"ך לפחות, לנסות לדמיין, זה פעם ראשונה בחיים שאתם שומעות את הביטוי, לומדות את תורה. לא לבוא עם דעות קדומות. קצת מבלבל, כי אנחנו הרבה דעות קדומות. למשל, בין השמשות. אתם יודעות מה זה בין השמשות? זה מושג הלכתי, והכוונה היא לדקות שעוברות בין הרגע שהשמש שקעה, שכבר לא רואים אותה יותר, לבין צאת הכוכבים. בערך באזור רבע שעה 20 דקות. לזה קוראים בין השמשות. מונח הלכתי שהכוונה כבר לא יום שישי ועוד לא שבת, גם יום שישי וגם שבת. לא יום שישי ולא שבת, שניהם ביחד, לא משנה, ערבוב כזה. אבל עכשיו תשמעו את המושג הזה בין השמשות בפעם הראשונה בחיים שלכם, שומעתי את זה, בסדר? מה זה בין השמשות? אני עכשיו לא שומע את זה אף פעם. כמה שעכשיו בין השמשות, אז מה תחשבי ש? מי שומע לך משהו, מה את חושבת? שיש באיזה ספר שמדע בדיוני, נכון? שיש איזה גלקסיה שיש לה שני שמשות, אחת ירוקה ואחת ג'ינג'ית נניח, בסדר? ושמש אחת זורחת ושמש אחת עולה. עצינו יש שמש וירח. זה ביטוי מוזר בין השמשות, צריך לעשות הרבה. דרך ארוכה כדי להבין מה זה קשור. אז תנסו לשמוע את הפסוקים האלה כאילו זה פעם ראשונה בחיים שלכם. אז הגמרא אומרת לא שמרו בקולה ולא הלכו בה, היא אומרת זה אותו דבר, היא עונה זה לא אותו דבר. אז מה זה לא שמעו בקולי? מי אומר לא שמעו בקולי? השם אומר, כן? אתם שומעות בקולי? אתם שומעות בקולי? מה הכוונה? מה הכוונה? יש לנו איזה ביטוי בעברית שאנחנו כבר רגילים להעמיס אותו, למיל משמוע בקולי. כן? שמה הכוונה? אתם עושות מה שאני אומר, נכון? כך אומרים. אז זה אותו דבר, לשמוע בקולו וללכת בה. לקיים את ההלכות, זה לעשות מה ששמעו. אבל יש פה פירוש אחר, שלשמוע בקולו זה, זה שמי שלומד תורה, הם למדו תורה, הגמרא אומרת, אבל הם לא שמעו בקולו. זאת אומרת, הם קראו את המילים שהשם אמר והם לא, הם לא שמעו את השם. הם שמעו בקולו, אבל הם לא שמעו את קולו בעברית של המקרא הזה ככה. זה טקסט מאוד קדוש, זה פקודות מאוד קדושות. הם היו מוכנים למות בשביל לקיים את המצוות, בשביל לא לעשות עבירות. הם למדו כמובן את התורה, הם רק לא שמעו בקולו. זאת אומרת, הם לא העלו על דעתם שמה? שהם יכולים לשמוע את אלוקים, מדבר איתם. משה שמע את קולו. מה אני שמע את קולו? מה זה קשור? מי אני? מה אני נביאה? כשהנביא כותב לנו פסוקים, הוא רוצה להגיד לנו משהו. הוא משתמש במילים, הוא משתמש במילים באופן שונה מאיך שאנחנו ברוב הפעמים משתמשים, באותו מקום. אני מנסה לומר ככה, בסדר, אני אגיד פה את הדבר אחרי זה אסביר אותו. שהוא לא בא לספר לנו סיפור, ממש לא. ממש לא. זה משונה, כי ברוב המקרים כן. אבל המילים משתמשות בו בצורה אחרת. זה יותר, אמרתי מה לא, מה כן, אני אתחיל איתכם, זה יותר כמו סרט. זה כמו שמספרים לך סיפור ומראה בסרט. שזה לא אותו דבר. ברוב המקרים זה לא אותו דבר. כשמספרים לך סיפור ונותנים לך מילים ואת, קרה לך פעם שקראת וגם ראית סרט? היה לך? כן? איזה סרט? הסרט בני האמן, ראיתם פעם? כן, יש פערים בין לקרוא סיפור ולראות סרט. למה יש פערים? קרה, אם זה קרה לך, בדרך כלל את אמרת, בדרך כלל. ברוב המקרים זה מאכזב לראות סרט אחרי שקרה את הספר. למה? בגלל שהבמאי מנטרל אותך לגמרי. כשאת קוראת ספר, את חייבת להיות שותפה, את חייבת לדמיין. את אומרת שצביקה הלך בשביל. את חייבת, אמור אותך חייב לדמיין את צביקה. את מלבישה אותו באיזה מכנסיים, את אומרת באיזה גובה הוא. את לבד מדמיינת איפה השביל, לא כתוב איפה השביל. אוטומטית זה אולי השביל ליד הבית שלך, אולי השביל ליד המדרשה. מה מזג האוויר, זה המון דברים שאת יוצרת לבד. כשאת קוראת סיפור, את חייבת להיות יוצרת. זה בא אוטומטי. מי שאין לה דמיון, כשהיא קוראת סיפור זה משעמם אותה. ומי שיש לה דמיון, הסיפור הוא הרבה יותר עשיר. כשאת רואה סרט, אז לוקחים לך את הדמיון לגמרי. את זקוקה לשלוש IQ כדי לראות סרט. כשאת רואה טלוויזיה, ראיתם פעם טלוויזיה? יש שם משהו שמחרסם בתבונה שלך. בוק. את מנותרת לגמרי. למה? כי זה משתלט לך גם על המוח. את לא עושה כלום, את פשוט פסיבית לחלוטין. מישהו אוכל לך את הראש. מישהו קובע לך הכל. הוא מראה לך איזה מכנסיים לבש הגיבור, הוא מראה לך איך הוא נראה, ואיפה היה השביל, ואיזה מזג אוויר זה. הכל, הכל, הכל הוא לוקח לך, את פסיבית לחלוטין. את ככה, מישהו... כמו מלאית לך נתונים לתוך המוח. כשאת קוראת ספר, נניח ספר מעניין, אז את נכנסת, את נכנסת לדמויות. ואת חייבת להיות הרבה יותר פעילה. אז אני מנסה לומר, שלא כמו מה שאמרתי משהו לחלך את המוח, שכשהנביא מספר סיפור, לא כשהנביא מדבר מילים, כשהנביא מספר סיפור, בוא נתחיל את זה בינתיים שבשלב זה, הוא מנסה להראות לך סרט. אנחנו עכשיו לא קוראים סיפור על איש בנימין שרץ מהמערכה, מה המגמה של הנביא? אחרי זה, בסדר, אני אקשה לכם להביא אותי כי זה מסודר. אבל בסוף זה יהיה פשוט. הוא לא מספר שפעם היה איש שרץ, הוא מנסה להראות לך את הסרט. אבל זה הרבה יותר מסרט. זה הרבה יותר מסרט. היא רואה סרט, זה הסרט קורה שם, ואת פה, את יושבת על הכיסא, אוכלת פופקורן, והסרט קורה על המסך. אם זה מתוחכם, אז יש רמקולים מהצדדים, וגם חושך, ותרגיש שאת בפנים. הסיפור המקראי בעיניי, הסיפור של הנביא, הוא, זה כמו סרט וידאו. סרט וידאו לוקח דברים ומנציח אותם. זה קרה לפני 15 שנה. יהיה לך בחתונה צלם וידאו, בטוח, נכון? בטח. אתם יודעות שאפשר להתחתן בלי צלם וידאו? כן, אפשר. בחתונה שלי לא היה צלם וידאו. איכשהו שרדנו את זה. עכשיו, את הסרט וידאו רואים פעמיים בדרך כלל. טוב, אני מסכים שאני בורח לנושא אחר. אבל בכל אופן, סרט וידאו הייתה חתונה לפני 20 שנה, ועכשיו אני רואה את הסרט, ואני רואה את האנשים רוקדים, ואת האנשים שמחים, ואומרים, אני רואה את הכל. זה הרבה יותר משהו לספר, נכון? אבל זה עדיין היה, זה איננו, זה מת. יש אמצעים אלקטרונים שגורמים לזה שזה ייראה כאילו זה עכשיו, אבל אין לי מה לדבר עם אנשים שם. אני מנסה לומר שבסיפור המקראי זה הרבה יותר מזה. סיפור הנביא לוקח את האירוע ומכניס אותו לתוך הפסוקים, באמת מכניס אותו לתוך הפסוקים. המילים שם, זה כמו שאת קוראת, בואו ניתן דוגמה, מחזה. מחזה וסיפור לא כתוב אותו דבר, נכון? סיפור משתמשים במחזה, השורה הזאת אומרת, מי אומרת? שרה, והשורה הזאת אומרת רבקה, ואז אברהם, צריך לכתוב, שרה שתי נקודות, אברהם שתי נקודות, נכון? פתאום, ואז אומר, פתאום הגיע, אבל אם את לא יודעת שזה מחזה, לא כתוב אברהם אמר, לא כתוב שרה אמרה, אז מה את עושה? מי שמסכימה להביא לי ירמיהו מהמדף ההוא, כן, תודה רבה. את לא מבינה שכל פסוק אומר מישהו אחר, או כל חצי פסוק מישהו אחר, חכי, חכי רגע. אז בי את זה. בואו נסתכל פרשת והיה משמוע. אתם אמרתם פרשת והיה משמוע? כן? בואו נפתח. יש לכם? או בסידורים, או של מי שיש תנ"ך, זה פרשת ויתחנן. בחומש דברים, אני לא זוכר באיזה פרק. יש לכם את זה בסידורים? איפה זה כתוב? בפרק י' פסוק י' ג'. בסדר, יש לכם את זה? נעשה רגע תרגיל קטן, שדרכו אני אצליח להסביר מה אני רוצה. יש לכם, אתם צריכות בהם שמוע מול העיניים. קראתם פעם את הפרשה הזאת? כן. שאלתי ובקשתי, מי אומר את פרשת בהם שמוע? מי אומר? מי הדובר? מה השאלה אתם אומרות? אל תנחשו, בסדר? בואו תקראו פסוק פסוק, בואו נשאל. והיה אם שמוע תשמעו עם שותה שאנחנו מציבים אתכם היום, מי אומר את זה? השם אומר את זה? לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו בכל יום ובכל נפשיכם, מי אומר את זה? השם לא יגיד לאהבה את השם, לאהבה אותי הוא יגיד, נכון? אז מי אומר את הפסוק הראשון? אז למה אמרתם בהתחלה שהשם אומר? השם אומר או משה אומר, מה אתם מחליטות? גם וגם אומרים ביחד? בדואט כזה? השם אומר את החלק הראשון, כי זה מצוות של משה, או מצוות של השם? שמי המצוות האלה? לא יודעים, זה החלק הקל, בואו נמשיך. ונתתים את ארצכם בעיתו יורום מלכוש, מי אומר את זה? מי ייתן את ארצנו? השם, משה לא מוריד לנו גשם, נכון? עם כל הכבוד יש לנו הרבה כבוד. ונתתי עץ בשדך לבהמתך וחלת ושבעת. מי אומר את זה? עדיין השם, נכון? אתם איתי? מבינות מה אני אומר? כן. אז תמשיכו. ישמרו לכם ונפצעו לכם סרטם ואתם לא הולכים להשתחיב איתם מיניים. מי אומר את זה? לא יודעים. וחרף השם בכם ועצרת השמיים. מי אומר את זה? השם לא אומר וחרף השם בכם ועצרת השמיים, נכון? נגיד וחרף פי בכם ועצרת את השמיים. אז הפסוק הקודם הראשון אומר משה, הפסוק הבא אומר השם, הפסוק הבא אומר עוד פעם משה. בואו נמשיך. ושמתם את דבריי אלה על לבכם ועל נפשכם, מי אומר את זה? אז מי אומר את הפרשה הזאת? בפשט, אני מדבר פשט ברמה של כיתה א', נכון? מי אומר את הפרשה הזאת? מה התשובה? את בחופה מסכימה כן להביא לי את ירמיהו? סליחה ששיגעתי אותך. מה עם הכיפה בקצב כזה? נחילה. מה זה אומר הדוגמה שהבאתי לכם, פרשה שאתם מכירות, יוצא לכם להגיד אותה. מה זה אומר, תודה, שזה כמו מחזה, אבל לא כתוב. אם היה קודם כתוב, ויאמר השם, נקודותיים. משה, נקודותיים, השם. אני לוקח פה עוד דוגמה. למה אני לוקח דוגמה? יש הרבה דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת אונקלוס אומר אותה. אני מדבר על ההפטרה של תשעה באב, שתיהפך במהרה לששון ושמחה. הסוף הספר, ירמיהו פרק ח', פסוק פסוקים י' ח', רוצה לפתוח ח', ירמיהו ח', י' ח'. יש לכם ירמיהו? ירמיהו זה אחרי מלאכים. יהושע שופטים שמואל ואחים, ירמיהו. פרק ח', פסוק י"ח. אנחנו נקרא את חמשת הפסוקים הבאים, ונשאל שאלה. י"ח, י"ט, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, חמש, שש פסוקים. מי אומר כל משפט, בסדר? פסוק י"ח, מי אומר את פסוק י"ח? מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דבי. מישהו פה מבליג על היגון, ואומר שליבו עליו דבי. מי אומר את זה? מי אומר את י' ז'? בואו נעשה יותר פשוט. פסוק אחד ברברס. כתוב מפורש. כי איני משלח בכם נחשים מצפוני, משלח עם נחש, נשקות לנו עם השם. אז השם אומר את זה, נכון? מי אומר את י' ח'? את י' ח' אומר הנביא. איך אני יודע שהנביא אומר את הנביא? שי' ח' אומר את זה? לא כל רש"י אומר את זה, אבל אני עכשיו קורא בתרגום יונתן. אמר נביאה, ליבי דווי, הלב שירמיהו אומרת, פסוק י' ז', בסדר, יכול להיות שנגמר, מתחיל פסוק י' ז', הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. אדוני בציון עם מלכה אין בה, מדוע יחיסון פסיליהם באבלי נחר. מי אומר את זה? מדוע יחיסון פסיליהם זה השם אומר, נכון? את מי הם מחסים בפסיליהם? זה מסובך? זה פשוט? זה בא להסביר, זה רק מסבך? מי אומר את פסוק אף? עם ישראל אומר, נכון? לא השם ולא ירמיהו. על שבר בת עמי מי אומר? מי נשבר על שבר בת עמו? הקדוש ברוך הוא נשבר על שבר בת עמו? יכול להיות. הצורן בגלעד עם רופא אין בה. מי אומר את זה? מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, והבקיעו מהבלילה את חיילי בת עמי. אומר התרגום, בסדר, אני אקרא תרגום. בלי שגע אתכם. את הפסוק הראשון י' ח' אומר הנביא. את פסוק כ' אמרה כנסת ישראל. את פסוק כ' א' אומרת ירושלים. את פסוק כ' ב' אמר ירמיהו הנביא. אז את קוראת כל הפסוקים ואת לא תביני מילה אמא, אם לא תעשי את החשבון הזה. את תביני כל מילה ולא תביני כלום. תחשבי שמישהו קופץ מגוף ראשון, גוף שני, זכר, נקבה. התנ"ך לא מבולבל, הוא מאוד מדויק. רק מה שם כתוב לא לפי הציפיות שלנו. אנחנו, כשאנחנו מדברים, הוא מדבר, אחרי זה היא מדבר. התנ"ך לא ככה. בתנ"ך, בפרק הזה מתפרצים, כנסת ישראל. לא יודע מה זה נשמע, ירושלים, מה זה ירושלים? הקדוש ברוך הוא, הנביא. כל פעם מישהו אחר אומר פסוק אחר. לפעמים זה חצאי פסוקים, ובעיה משמע זה גם חצאי פסוקים רואים. אם את קוראת, זאת אומרת, אני הבנתי את כל המילים, ויכול להיות שלא הבנתי כלום, כי בכלל הוא מבינה ששורה אחת שרה אמרה, ושורה שנייה אברהם אמר, ופתאום ישמעאל אמר משהו, ופתאום יצחק התפרץ אל האוהל וגם הוא אמר. אז את יודעת כל המילים, את יודעת להסביר כל מילה, את לא מבינה מה קורה פה. משום שהחלק גדול ממה שהתנ"ך רוצה זה לא לספר על, לא לספר אלא לספר את. בעזרת המילים הנביא בונה, זה לא קלטת, זה הרבה יותר מזה. הנביא לוחד את האירוע לתוך המילים. הכל עבר. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו כן הושענו, השתנו אופנות השנה, ואנשים שהיו שם מתו, והבגדים שהם התקלקלו. אבל הסיפור הזה חי לנצח. כמו שבווידאו הסיפור חי במרכאות לנצח, הוא לא באמת חי, הוא מת, אבל לפחות רואים ושומעים אותו, יש משהו בפי הפסוקים שכל האומר דברי תורה כאילו ספטותיו דברות בקרב, זה חי. אם נלמד לדעת טוב, אני לא יודע מה אנחנו יודעים לדעת טוב, לקחת את המילים של הנביא ולעשות את העבודה הזאת, וזה לוקח זמן וזה לאט, בשביל זה צריך לדייק בכל השאלות, לשאול כל השאלות, התחבריות, הדקדוקיות, הלשוניות, ההלכתיות, ההגיוניות, האמוניות. ואם נצליח לפענח את כל מה שקורה שם, אז מה יקרה לנו? אז מה יקרה? מישהי לחשה שם משהו. זהו, זה לא יחזור על עצמו? אף אחד לא ינציח את זה? אני לא יודע מה אמרת, אבל את צודקת. אני חושב. אם נלמד זה טוב, אני אנסה לומר לך, את תהי איש בנימין בעצמך. אם נלמד טוב את הפרק על דוד וגוליאת, אז לא תלמדי על דוד שעומד מול גוליאת, אלא את עכשיו תהיי דוד המלך. אני רוצה לומר שאם נלמד טוב פרק בישעיהו, אז באותם רגעים את תהיי ישעיהו. לא תשמעו סיפורים שם. ואם נלמד טוב פרק בית, אם נלמד, לא, זה קשה מאוד מאוד, צריך שנים בשביל לפענח פרק הזה, אבל שזה אנחנו קיימים. אם נצליח להיכנס טוב לפרק תהילים, אז עכשיו את לא קוראת שיר שמישהו אחר כתב, אלא את קוראת עכשיו את הסיפור בעצמו. תראו, זה נשמע לכם מדומיין, זה לא מדומיין בכלל. להבדיל, 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 הספרים הטובים באמת הם כאלה. הם כאלה. יודע מה זה ספר מתח? ספר מתח זה סיפור על מישהו אחר בכלל. באיזה כפר דייגים נורווגי מהמאה ה-16? סופר טוב מצליח להכניס אותך בפנים. אתה אומר, אני במתח! בואי כבר ארוחת צהריים, אני מיד בא! איזה בא? את, מה את במתח? הכל שטויות, נכון? מה יקרה? ואת דואגת, ואת לחוצה, ואת אומרת, אמא, הכל שטויות. לא, לא הכל שטויות. סופר טוב, סופר, אני מדבר על סופר גוי. סופר שבונה עלילה טובה. עלילה טובה זה לא סיפור על, סיפור על, סיפור משעמם. סיפור אמיתי זה סיפור שאת מתאהבת ונעלבת ומתרגשת ומתאכזבת ואפה וקר לך שחורף. מה זה קשור? בכלל הוא פה. נכון, ילדים קוראים בסיפור, הם לא שם בכלל, הם לא יודעים איזה עונה עכשיו ובאיזה ארץ הוא, הם חיים בעולמות דמיוניים כאלה, הם בסיפור. אם זה סיפור טוב, אם זה דמויות משכנעות, אם זה אמיתי. הם בסיפור, מה העסק, לא יודעים מה זה. נכון, אם את באמת ארבעה מישהו מהגר, בוא אני אגלה לך את הסוף, מה תגידי לו? בשום פנים ועודת, תהרס לי את הספר. לא את הספר. כשהיינו צעירים יותר, היינו הולכים לפעמים מסרטים, ואז הוא היה רואה בו פיו, ואז היה נהיה ידיע אדם, ואז היינו צועקים, זה קטשופ, זה קטשופ. אז כל הקהל ממש לא יצחק. הם תלכו מפה, למה הם תלכו מפה? כולם יודעים זה קטשופ. הם באו לראות סרט, נו זה כל הקטע. תעזוב אותי מהעולם, שייתן לעבור לעולם אחר. ואז יש אומר את זה קטשופ, מקלקל את הסיפור. אותו זה לא קטשופ, פה זה סיפור אמיתי. יש לזה הרבה יותר כוח מסיפור, אם מצליחים להיכנס לשם. הנביא לא מספר על איש בנימין, הנביא שם. המילים שלו בכלל לא מנסות לספר סיפור. המילים שלו באומנות אלוקית, הוא לא רק קדוש, הוא אומן אלוקי, יודעות לקחת את זה ולהחיות את זה לנצח. בשביל זה את צריכה להיכנס לתוך זה, זה הרבה עבודה. גם בקיאות זה נחמד לדעת. מי אמר למי זה טוב, למילים האלה יש קדושה. על המילים האלה יש הרבה יותר. מילים של תורה הם מילים שלא רק נותנות לך מידע. הם מילים שאת יכולה לשמוע את אלוקים ולא שמעו בכל... אם את מאמינה בזה, אם את לא מאמינה בעצמך, לא תשמעי שום דבר. אם את לא מאמינה בעצמך, את רואה את המילים של התורה, את אומרת, זה אסור וזה מותר וזה אני חייבת וזה גם אסור וזה גם אסור וזה אני חייבת. את שומעת רשימת פקודות, ואת לא שומעת כולים. אם יש רשימת פקודות, בסוף בית המקדש נהרס. זה עבדה הארץ. אבל אם אנחנו מפתחים אמון שאנחנו יכולים לשמוע את אלוקים, למה מי אנחנו? שאלה טובה. אבל למרות זאת, אנחנו יכולים דרך התורה לשמוע את אלוקים. לשמוע, האותיות האלה, אתם רואים את האותיות האלה, ממה המסויות האש? האותיות האלה כתוב כך בירושלמי. זה אש שחורה על גבי אש לבנה. האותיות האלה, תיזהרו לא לגעת בהם כי אפשר לקבל קביעה. לא, לא עם הידיים, עם הלב. האותיות האלה זה לא אותיות של דיו, זה כאילו אותיות. טכנית זה אותיות של דיו. כתוב שאלישע הולך עם אליהו ופתאום מגיעים רכב אש וסוסי אש. ואליהו עולה בסערה השמיים. אז מה זה רכב אש וסוסי אש? מה זה אומר? אינון עטוון דאורייטה. זה האותיות של התורה. תסתכלו על האותיות האלה. זה רכב אש וסוסי אש. הם מתחבאים. זה לא נראה כמו אש חורה, זה נראה כתמים של דיו. אבל זה אש. אש זה אנרגיה. אנרגיה סוערת. אנרגיה כתובת. שכתובה על אש לבנה. מי זאת האש הלבנה? זאת את. אם תחליטי. שהתורה כתובה עלייך, אז את היא האש הלבנה. את יכולה לחשוב שאת סתם משעממת, את יכולה לחשוב שאת סתם מסכים, אז זה לא ייקח. אבל אם ננסה לפתח יחס כזה לתורה, בטח לתנ"ך, שיש שם אש שחורה, זה לא מילים שמספרות סיפור, זה החיים בעצמם. זה החיים בעצמם. תסתכלו על האותיות השחורות האלה כאילו את נוסעת בדרך ואת רואה צלע של הר, ואז את רואה כתם שחור על הצלע של הר, מה זה הכתם השחור הזה? בדרך כלל, זה פתח של מנהרה, נכון? פתח של מערה. הפתחים של מערות נראים כמו כתמים שחורים. התמיעה זה לא כתם שחור. זה מה? מי יודע לכמה ימי ארץ מגיע? מאחורי כל עוד שחורה מתחבאים עולמות ענקיים של אלוקות, של קודש. תו עזרא הסופר, למה כל עזרא הסופר? כי הוא היה סופר את האותיות של התורה. למה הוא סופר? כמו בן אדם שסופר אוצרות, כמו אדם סופר גרמים. לקחת, טוב ללמוד לבקיאות, בטח, אבל להאמין לפחות, להתייחס ככה, לאיך הנביא כתב, הנביא לא סיפר סיפור, בכלל לא בכיוון. הנביא לקח את, את שמואל או את שמשון, אם את קוראת טוב על שמשון, את בעצמך שמשון עכשיו, את ממוטטת, זה לא דמיון, זה לא פנטזיה, אפשר להגיע לזה, אפשר להגיש את זה, קשה לא להרגיש את זה כשאומרים את זה. משהו בפסוקים, משהו באותיות, ככה, מי שלא מבין זה האותיות האלה, אסור לו להיות מחנך, אסור להיות מורה, אסור לו. אם הוא לא מאמין לפחות שהאותיות האלה עם אנרגיה, עם אנרגיה, מי שרוצה יקרא לזה טקסט, זו מילה מתונפת, טקסט, לפעמים אין לנו ברירה. או טקסט קנוני, קנוני זה, טקסט יסודי, זה לא טקסט. להגיד המילים שהם טקסט זה כמו להגיד עלייך שאת שניצל, זה מדויק. טכנית, טכנית זה עשוי משניצל, אותם חומרים. מי שחושב ששניצל, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלו. מי שחושב שזה טקסט, אז הוא מסכן, מסכן גדול. התנ"ך בכלל לא מספר סיפורים, התנ"ך נותן לחיים. תלך לפני השם בארץ התרעים, זה שם. אם תלמידי פרק טוב על דוד, אז דוד חי בעולם הזה, את מוציאה אותו מהקבר, איפה הוא חי? הוא חי בתוכך. זה לא סיפור של פעם, זה סיפור שקורה עכשיו. התורה היא חיה לנצח. כשהנביא כותב, אז הוא בכלל לא מנסה. לכן הוא קופץ כל פעם חצי פסוק. כי בכלל לא מנסה לספר את הסיפור. הוא מנסה להחיות את הממשות. אנחנו רגילים לספר סיפורים. אבל אז לכן לפעמים אנחנו תקועים על פרשה ולא מבינים. אבל אנחנו לא תקועים אף פעם. לפעמים כנסת ישראל, לפעמים ירושלים אומר את זה, מי זאת ירושלים? כנסת ישראל ירושלים זה לא אותה אחת, אתם יודעות? איך הנביא ירמיה אומר בהתחלה, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. באוזני מי אומר את זה? באוזני ירושלים. אז מה, ירושלים הלכה אחריו במדבר? ירושלים לך אחרי השם בארץ לא זרועה? איזה רחוב? רחוב בן יהודה הלך? או רחוב יפו הלך? מה הכוונה? ירושלים זה מדרגת חיים. ירושלים זה מדרגת חיים, שכשמופיעה בגיאוגרפיה היא מופיעה בעיר הזאת ששמה ירושלים. ירושלים זה משהו בלב שלנו. זה מה שגורם לנו ללכת אחרי אלוקים בארץ לא זרועה. לכוח הזה, לרובד הפנימי הזה קוראים ירושלים. יש רובד אחר שקוראים לו כנסת ישראל. כנסת ישראל זה הרובד שמכוחו אנחנו מוכנים למסור את הנפש אחד על השני. אנחנו מתכנס ביחד. בתוכה אנחנו מזהים את עצמנו לא כיצורים פרטיים, אלא כביטויים למשהו הרבה יותר גדול. אז כל פעם מישהו אחר אומר משפט. לפעמים הנביא בוכה, לפעמים אלוקים אומר, לפעמים משה אומר, לפעמים אלוקים אומר, לפעמים הם ביחד. זה כל פעם מישהו אחר, זה לא חייב להיות כל פעם. זה בנוי אחרת לגמרי, זה אותיות קדושות שהן פועלות עלייך, גם אם את לא מבינה מילה. אבל אם את יודעת איזה ספר את פותחת, אם את מכינה את עצמך, כפי שאת פותחת, אז רגע, זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, זה נביא, זה מישהו אמר את זה, זה רעיון יפה. זה. אני מדבר עכשיו בעיקר על תורה שבכתב, שזה כולל תורה נביאים טובים, זה לא רק תורה שבכתב, סיפורים של חז"ל. כשחז"ל נותנים הוראות טכניות, אז את מבינה את ההוראות הטכניות. את לא מבינה, ויש גדולי הדורות שאמרו, מה זה, תוטפות זה תפילין, מה הקשר לתוטפות תפילין, איך עשו את הדרך ארוכה. בסיפורים, זה עבודה שעוד יש הרבה מה לעשות. למרות שחז"ל עשו את כל העבודה, כדי לתרגם אותה לאחרונים, יש עוד הרבה עבודה. לוקחים ומנסים לקלף, לגלף. להגיד את כל השאלות, מה זה השאלות? השאלות זה מה את לא מבינה, מה מבולבל פה, מה קופץ פה, מה לא מסודר פה, לא צריך לחפש שאלות לאומיות כאלה. יש פה מילים, מה המילים האלה רוצות להגיד? מה נמצא בתוך המילים האלה? אלוקים נמצא בתוך המילים האלה. כשאני ניגש ללמוד תורה, אני ניגש לשמוע בקולו. זה האמונה ש... עוברת בעם ישראל מדור לדור. כבר אלפי שנים קמים הבנים של העם הזה ומתמסרים לספר הזה. אלפי שנים יש להם הרבה דברים אחרים שכדאי להם לעשות. עם ישראל מסר את נפשו באורך כל הדורות שהילדים שלו ילמדו את האלף בית העברי עם הניקוד כדי לדעת להצליח לקרוא את התורה הזאת. הם היו עניי תופת, הם בקושי שרדו, וממה שאין להם הם ממינו ממלדי תינוקות, והם לא למדו ליבה בכלל, למרות שהם מתו ברב הרבה פעמים. הם למדו משהו שבעיניהם הוא ליבה הרבה יותר, הם למדו את האותיות האלה, הם הבינו, לא הבינו, ידעו, לא ידעו. זה פחות שינה להם ולהאמינו, שמה שאני אומר עכשיו ברור שזה כך. ברור זה לא טקסט. מה השאלה בכלל? עכשיו עולה לי הסיפור בראש של הרדב"ז, יש מיליוני סיפורים כאלה, הרב של צפת, הרב של ראש פינה. לפני, בראשית ראש פינה, קוראו לו הרדב"ז, הוא היה. הוא מספר שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה מאוד קישוני, הם גרו ברוסיה, ולא היה כסף למלמד תינוקות. לא היה כסף. הוא היה ילד מאוד קישוני, אבל אין כסף, מה לעשות? בקושי אכלו, לא היה להם כסף. אז מה ההורים שלו עשו? ההורים שלקחו את הלבנים שמהם בנו את התנור. היה שם ברוסיה 40 מעלות מתחת לאפס. וכל החורף היו ב-40 מעלות מתחת לאפס, כדי שיהיה מלמד תינוקות ליעקב הקטן. אז האמונה הבסיסית בעם ישראל היא, איך כתוב, לשעבר, תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אבל התורה אף פעם לא הייתה תורה, התורה הייתה חיים. איכשהו מדור לדור, מדור לדור, לפעמים זה נשמע עבש, לפעמים זה נשמע תפל, לפעמים זה נשמע פרימיטיבי, זה נשמע תוקע, לפעמים זה נשמע מעצבן. אבל בלי שוטר ובלי שופט ובלי יועמ"ש התאפילו, בלי שומרי סף, העם הזה כבר אלפי שנים לא מוכן לוותר על הספר הזה. את מיטב הכישרונות שלו, מיטב הכוחות שלו, לפעמים הוא מקבל מחיאות כפיים, לפעמים ממש לא. לפעמים זה זורם, לפעמים ממש לא. לפעמים זה מעניין, לפעמים זה מה זה משעמם. אבל נלחמים על זה, ונלחמים על זה, נלחמים על זה, בלי משמעת, בלי פקודות, בלי... רק דבר אחד התורה מבקשת. מה התורה מבקשת? רחמנא ליבא בעי, רק את הלב שלך רוצה. ומה היא תיתן לך בחזרה? את הלב שלה, את אלוקים. מה הכוונה לשמוע את אלוקים? בוא לא יודע, אבל הסיפור של המקרא, הסיפור הוא לא. כשאת לומדת את הצרה, אם את לומדת טוב, את צרה בעצמך. את מרים הנביאה. זה לא אגדה עתיקה שיש בה הרבה מוסר הסכב שנותן כך כוח. זה מחלחל. אם נצליח לחלץ את התיאור הזה מתוך הפסוקים, אז זה ייתן לנו פי אלף. אני גם לא נצליח לחלץ. היחס הבסיסי שיש פה אש שחורה, שיש פה, שכל אות היא פי מיליארד יותר מאות. כל אות היא פתח, פתח של אוצרות אין קץ, שבלועים. לא מיליונים, לא יש שם כסף, אבל זה אוצרות אל נשמת האומה, זה אוצרות אל האינסוף, זה אוצרות אל הקודש, זה אוצרות אל הר סיני. אם אנחנו קוראים טוב את קריאת ים סוף, אם מישהו יושב את זה פעם בחיים, מארגנת לה את קריאת ים סוף כמו שצריך, אז באותו, כל פעם שהיא תגיד קריאת ים סוף, אז יהיה לה איזה סוג של היא תעבור בתוך ים סוף. היא תהיה במעמד הר סיני, היא תחצה את הירדן, היא תתקע את החרב בעגלון מלך מואב, היא תעמוד עם דבורה וברק על הר התבור. זה, 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 זה להיות שם, זה לחיות האינסוף, זה לשמוע בקולו. זה לא סיפור, זה לא טקסטים, זה לא פסוקים, זה אלוקות, זה מילים מאוד גבוהות, אבל זה ככה. ואם לא שם לב לזה, אז לא שם לב, זה גם קדוש. אם ניגשים לתורה בלי יראת שמיים, אז זה לא מעניין. כמו שיקשו אלייך, בלי יראת שמיים, אז את לא מעניינת. את נהיית לי חתיכות בשר, זה לא מעניין. אבל אם יש אמון במי את, ויש אמון במי עצמי, ויש אמון בקשר, אז נפתחים פתחים, פתחים פתחים שזה קשור למצב הדור, למצב בית המקדש, אבל בעיקר זה קשור לאמון הפנימי, לרצון, למסירות, למוכנות. לזה שיש פה משהו אחר, יודעים להסביר, לא יודעים להסביר. אז למה זה לא כתוב? זה כן כתוב, בטח זה כתוב. אם את רוצה שספר לי סיפור, אז לא כתבת שהוא לקח את הלוחות. אבל אם זה בכלל לא סיפור, אם רוצים שתהיי שם, שתהיי שם. אז את בונה את הסיפור, זה הרבה עבודה לבנות את הסיפור. את המציאות, את החיים. ואז מתוך הפסוקים קורמים אור וגילים הדמויות האלה. ואז את... הם החברים הכי טובים שלך, האנשים של התנך. הם לא אגדות עתיקות, הם לא דמויות. הם נוכחים בעולמות שלך, עמוק עמוק, בתוך התת מודע שלך. את מודעת לזה או לא מודעת לזה, פחות משנה. ואם נגשים ככה לסיפורים הזה, איך אומרים, חייב אדם לומר, מתי הגיעו מעשה? מעשה אותה עם רב יצחק, אתם פה בחברון, אתם פה סמוכות לקברי אבות. ואימהות, זה משהו מחלחל, שאנחנו הילדים שלהם, שזה לא... היו היה לפני הרבה שנים. זה לא סיפורי עם, זה סיפורי הווה, זה יותר מסיפורי, זה סיפורי עתיד. אז אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו, ומדי פעם... לנסות, לא יודע כמה זמן אני אשרו לכם. אתם תהיו עסוקות מאוד בחיים בעזרת השם. להוציא לפועל את מה שאתם לומדות בתוך הפסוקים האלה. אבל זה כל מה שאנחנו עושים כל היום, זה כל מה שבית המדעים השם ישראל עושים. אני לא יודע כמה רייטינג יש לתורה וכמה משתמשים בה ומה חושבים עליה ואיפה מתקנים בה. אבל אם מנסים לשמוע בקולו, לשמוע בקולו זה... כמו תשמע קולי, זה לא לקיים את הציוויים, זה לא להתכופף, זה לא להתבטל, זה הרבה יותר, גם זה הכל, אבל זה פי אלף, פי אין ארוך יותר מזה, לגדול, לצמוח, להתנשא. אני, כל מה שכתוב בתנך זה כתוב בי, כתוב עליי. שעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. התנך מחכה בסבלנות. עם ישראל אוהב אותו, אוהב אותו, מבין, לא מבין. כמו שאני אוהב את הילד שלי, חכם, מבין, לא מבין, זה לא משנה, אני יודע, לא יודע בי, שאלוקים מתגלה אליי דרכו. אז את העם הזה, לא משנה מה. אז הסיפור, למה זה לא כתוב? סיפור שמראש מקופף, חונק, זה כתוב בשפה אחרת, כתוב במתודה. יש בפסוקים את כל מה שצריך כדי שאחרי זה, ננסה להבין, ננסה להבין, ננסה להבין, ואז, אם זה כתוב, אז תשמעי סיפור על איזה גיבור אחד שחטף את הלוחות. אם זה לא כתוב, אז את נכנסת לשם, את נכנסת למשהו כמו קפסולה כזאת של זמן. סרט זה לא קפסולה של זמן, סרט רק מראה מבחוץ איך זה נראה, אבל הפסוקים הם קוראים את זה, בספתותיו דורות בקרב. דוד, את קוראת על דוד, דוד קם לתחייה בתוכך, את קוראת על מי שלא יהיה. מי שלא יהיה, את נמצאת בתוך האירוע הזה. אחרי זה את חוזרת אלינו, את חוזרת אחרת. זה סוג של עלייה לרגל, זה סוג של פגישה עם הקודש, זה סוג של לחיות את הנצח, לחיות את הנצח. לנסות, זה השליחות של תורות התחייה, אני חושב. זה. לגעת בהם, לגעת במקומות האלה, לנסות לשאוב. אני מדבר מאוד מאוד באיפוק, אני מקווה שזה לא גוזל את מה שאני מנסה להעביר לכם. שכדאי לכם ללמוד את זה. זה מה שאני מנסה לומר. כן. לא, אני לא יודע אם לכל אחד יש את הכלים לחשוף את זה. זה לוקח המון זמן. אבל לא יודע כמה זמן יהיה לכם ביום. יהיה לך הרבה ילדים חמודים קטנים שידרשו תשומת לב. לפעמים גם תצטרך לשטוף כלים. אני לא מדבר על הערך הפרקטי, אני מדבר איך אנחנו ניגשים לפסוקים. מה זה בשבילנו? איזה אמון אנחנו מפתחים כלפינו? כשאת קוראת על דבורה, את לא קוראת סיפור על דבורה. דבורה נמצאת שם. ואם תצליח לקרוא מאמר או לשמוע שיעור שיראה לך את זה, אז אשרייך וטוב לך, תרופי לשמיים. אני אדבר על משהו הרבה יותר ראשוני שנמצא אצלך, אם את מאמינה שזה מה שאומרים הפסוקים. אם את, יש בך את התום הזה, את התום הראשוני הזה, שגם את בכלל לא מבינה, יש לך הרבה קושיות, אז את לא מקבלת את התשובות של סדר. זה, שאל נעליך מה נגליך, כל פסוק. אם יש סבלנות בשבילו. אני יודעת שבקריאת התורה, בשבת, בקריאת התורה, בציוד היה תמיד מקביל להיות עם חומש בלי מפרשים. עכשיו הוא רצה שזה ינגן דרכו. פחות, כששומעים קריאת התורה, פחות מעיינים ודנים ופלפלים. עכשיו תני לפסוקים לזרום דרכך, תני לעצמך לזרום את הפסוקים. כמה התודעה שלך תצליח, התודעה הנגלית, אני לא יודע, אבל בעיקר מה ששוב בתורה, מה שאמרתי קודם, זה הלב שלך, הלב שלך. עד כמה את מצליחה להיות, כשמשה הלך לסנה ואלוקים קרא לו, אז המדרש אומר, פתי מאמין לכל דבר. כדי להאמין, את צריכה להיות פתי, פתיה. כאילו כל פרופסוריי או מחשפיי וחרטומיי יגידו לך למה, מי את שאלוקים מדבר איתך? את נפלת על השכל? למה מה קרה לה? מי את? את נופלת ויש לך חברות ויש לך יצר הרע ואת זה. בשביל להאמין לכל דבר צריך איזה פתי בתוכנו. היום פתי זה מילה לא טובה. ובלשון חז"ל זה טוב. יש איזה תינוקת בתוכך שמאמינה שהכל טוב. תינוקת שאם משהו לא הגיע לה, אז היא בוכה מרה. כי עוד לא למדה שהעולם הזה נחס והרבה דברים לא מגיעים אלייך. תינוקת קטנה חושבת שהכל פה צריך להיות טוב, אם משהו פה לא טוב היא בהלם. אנחנו בהלם כשמשהו כן טוב קורה, שמשמור. אז את התינוקת הזאת, התאורה הזאת, התמה הזאת, תסתכלת על העולם בעיניים כאלה, צריך לקחת איתנו כל פעם שאנחנו... בין חמש למקרא זה לא עוזב אותך אף פעם. תמיד כשאת אומרת מקרא, תביא את אותי. כשהיית בת חמש, יחס איתך. תנסי לקרוא את זה כאילו אף פעם לא כזה. תנסי להקשיב. יש כאלה שידעו לשאול את השאלות, לא ידעו לשאול את השאלות. אבל זו הסיבה היחידה שאני אומר אתכם תנ"ך. אני לא רוצה שתזכרו מה אמרתי. אני רוצה שישאלו שאלות ותחפשו כיוונים. שלא תקראו את זה ככה, שתבינו שיש פה... אוצרות אין סוף של חיים, של חיים, של גאולה, של תקווה, של נצח, שדרך זה אפשר להגיע. אולי דרך זה אפשר לחיות באמת. אחרי זה צריך לחזור ל... בסדר, גם זה חשוב. ננסה להביא את אלוקים גם לשם, ברכת השם, כל טוב.